אנחנו בתוכנית מיוחדת לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. ב-1936, בעת ביקור של היטלר בברסלאו, כותב תושב המקום, ההיסטוריון היהודי ווילי כהן, שחמש שנים לאחר מכן נרצח ביריות בקובנה ביומן שלו, וכך הוא כותב: היום הגיע הפירר, מזג אוויר נפלא. כדי להתחמק מכל העניין, אני נמצא במקום שבו היהודים באמת רצויים, בבית הקברות, ברחוב לואה, כדי לשוב ולשוחח עם אבי, שיחה ללא מילים. הציטוט הזה ועוד רבים אחרים כמותו משמשים את פרופסור גיא מירון בשביל לנתח את השינוי הדרמטי שעבר על יהודי גרמניה כשהנאצים עלו לשלטון, והאופן שבו תפיסת המרחב והזמן שלהם השתנתה. הוא מתאר את כל הדבר הזה בספר שלו להיות יהודי בגרמניה הנאצית, שיצא בהוצאות יד ושם, מרכז קובנר ומגנס. גיא מירון הוא פרופסור להיסטוריה, משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה, וראש המרכז לחקר יהדות גרמניה בתקופת השואה במכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם. שלום פרופסור גיא מירון.
שלום וברוכה.
לאורך השנים עולה שאלה, אתה יודע, כבר 70 שנה, למה הם לא עזבו? הרי היו ליהודים בגרמניה, ככה נדמה לנו, ובכלל באירופה, כל כך הרבה סימנים למה שהולך לבוא. והם בכל זאת נשארו שם, תמיד יש את העניין הזה, איך הם לא ברחו? אז בוא ננסה להבין את הדבר הזה, עם השאלה הזאת, איך הם תפסו את הדברים? איך זה היה נראה בעיניים שלהם?
קודם כל, זה לא מדויק להגיד שלא עזבו. אם אנחנו ניקח את התקופה שמי, 1933, עד פרוץ מלחמת העולם השנייה, 1939, קרוב ל-60% מיהודי גרמניה עזבו את גרמניה. רובם הגדול יצאו מיבשת אירופה וניצלו. זאת אומרת, במובן הזה, אז הנתון הזה מחייב תשומת לב רבה.
כן.
רבים אחרים, כמו וילי כהן שהזכרת, שאגב ביקר בארץ בשנת 38 עם משפחתו, ביקר דמי משפחתו ונאלץ לחזור לגרמניה, לא עזבו בגלל שהם לא התאפשר להם לקבל אישור הגירה, או שהם היו צריכים להישאר עם בני משפחה מדרגה ראשונה בארץ, ילדים קטנים, הורים מבוגרים, לפעמים הנסיבות הכלכליות לא אפשרו את זה. והיו גם כאלה שעדיין האמינו שהמצב הוא לא טוב, אבל הוא לא יגיע לגרוע מכל. אבל אלה בהחלט מיעוט, כי בסופו של דבר, או שעזבו, וכפי שאמרתי, זה היו הרוב, או שנשארו בלית ברירה.
אבל אולי גם היה את העניין הזה, אתה יודע, כשאנחנו חושבים על הגרוע מכל, אז אנחנו כבר יודעים מהו הגרוע מכל, אבל יכול להיות שאתה בשנת 33, אז אתה עוד לא מבין בכלל מה הולך לקרות פה.
גם בשנת 39 הגרוע מכל עוד לא ברור. אנחנו יודעים מה קרה ב-1942. אני אתן לך דוגמה שלא לקוחה מהספר שלי, כן? Okay. ערכתי בזמנו קובץ מקורות מאוד מעניין של מכתבים של משפחה יהודית שמאגרת מברלין לשנחאי בשנת 39. כן? ובין המאגרים לשנחאי היו יהודים שהשתחררו ממחנה הריכוז בוכנוולד. הם מגיעים לשנחאי, תנאי החיים שם קשים מאוד, ואנשים אומרים, אנשים כאן מתגעגעים לגרמניה. רק אחרי שהם שומעים ב-41 מה קורה בגרמניה, הם מבינים שהם עשו את המהלך הנכון.
כן.
אז בואו רגע נעבור למחקר שלך, ואני חושב שזה סופר מעניין. אנחנו קראנו לא מעט מחקרים על תפיסת המרחב והזמן של הנאצים. מוס ובועז נוימן כותבים מרחב והגוף והבית הגרמני, ועכשיו אתה אומר בעצם, כן, אוקיי, בואו נראה מה קורה ליהודים. הרי גם הם היו שותפים להרבה מאוד מהתפיסות קדם הנאציזם לאותן תפיסות, הם אותם גרמנים בהתחלה.
אז קודם כל אני אדגיש שאני כותב גם על תפיסת הזמן, אבל גם על חוויית הזמן. במובן הזה יש הבדל, כי חלק גדול מהמקורות שלי עוסקים במה אנשים עשו. איך אנשים התמודדו עם מגבלות מאוד קשות שמטיל עליהם הכוח מלמעלה, הכוח הנאצי, גם על המרחב שלהם. אתה לא יכול לתת מבית כשאתה רוצה, אתה סגור, המרחב שלך מצטמצם, אתה לא יכול לעשות כל מיני פעולות שעשית בכל מיני מקומות, וגם בחוויה של הזמן. עכשיו זה בהחלט נכון, הם יוצאים מאותו מקום, נקודת המוצא היא כמובן לא נקודת המוצא הנאצית, אבל יש איזושהי חוויית בזמן ומרחב גרמנית בורגנית שהיהודים שייכים אליה, והם נאלצים עם נקודת המוצא הזאת להתמודד עם מציאות של הדרה, דחיקה, דיכוי, וזו של דבר גם פשעים הרבה יותר חמורים עד גירוש ורצח, ומתאימים את עצמם בצורה, אני חושב שאני יכול להגיד בראייה רחבה של מה שמצאתי בספר, מעוררת השתאות. זאת אומרת, היכולת של בני אדם במצב קיצון, במקרה הזה יהודים בגרמניה, אבל בני אדם שדוחקים אותם למציאות יותר ויותר קשה, ואנחנו טעמנו טיפה מזה בשיא הקורונה, להמציא את עצמם מחדש, להמציא עשייה חדשה, ולתת פשע חדש למשמעות החדשה לחיים, גם בהיבט של מה אני עושה במרחב מצומצם, איך אני מנצל אותו בערכים שלא חשבתי קודם, וכן, נותן משמעות לזמן שלי, זה אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד הרשימו אותי, וזה גם הנקודת מוצא למחקר שעשיתי.
בוא נדבר רגע על המקורות שלך. בעצם המקורות שלך זה, אתה יודע, האנשים הרגילים. כמובן שחלקם, כמו שהזכרנו, היסטוריונים, אנשים שפדגוגים, אבל פשוט מכתבים ויומנים שמתארים מה עושים, איך באמת חוויית הזמן ואיך חוויית המרחב משתנה, כשאתה אסור לך ללכת לאחוז מאוד מאוד גדול מהמרחב הציבורי.
אז כן, השתמשתי הרבה מאוד ביומנים, ובאמת יש הטייה, והזכרתם את וילי כהן, שני הגיבורים המרכזיים של הספר, וילי כהן וויקטור קלמפר, שגם חלקם תורגמו, חלקם תורגמו לעברית, שהם גברים משכילים, מבוגרים, ככה בשנות ה-50 שלהם. אבל זה לא רק הם, אני חיפשתי ומצאתי גם יומנים וכתבים ביוגרפיים של, של, של נשים, וגם של אנשים צעירים יותר ובני נוער. הם, אומנם הם לא עשירים ולא בהיקף כל כך גדול כמו של שני אנשים שהזכרתי, אבל הם יש להם בהחלט נוכחות. ברגע שעוברים לז'אנר של התכתבויות משפחתיות, אז הדמות של הגבר והאישה נמצאים באותו מקום, וגם אנחנו עוברים לאנשים משכבות חברתיות שונות. ועוד מקום מאוד מרכזי שלי, שהוא לא כל כך מוכר בציבור הרחב, זאת העיתונות. יש עיתונות יהודית שיוצאת בגרמניה הנאצית עד שנת 30, סוף שנת 38, בצורה די שופעת, אני לא אגיד חופשית, אבל בצורה מאוד מאוד רחבת היקף, אחרי פוגרום ליל הבדולח, ההיקף קטן באופן דרמטי. ויש שם ממש אוצרות בתחום שלי, כי בעוד שבתחום הפוליטי הם כמובן היו רחוקים להיות חופשיים לתאר את החוויות שלהם ואת התפיסות שלהם, ברגע שזה עוסק בחיי היומיום שלהם, ניתן דוגמה. הזכרתי את הנושא של חוויית הבית והסתברות הבית, אולי נוכל לדבר על זה יותר. אז בפרק הזה, המקור אולי הכי מרתק שלי היה בעיתונות נשים. בעיתונות נשים שיוצאת בתוך העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית, יש הרבה דיון על מה עושים בבית, איך עוברים לדירה קטנה יותר, איך מתארגנים, איך מצטמצמים, איזה חפצים לקחת, מהם הערכים המובילים את האישה ובעולם הבורגני שהם חיו בהם, חיו בו, החלוקת תפקידים בין גבר אישה הייתה יותר חדה מאשר היום, בתפקיד הזה, במציאות הזאת, ושם שמים במאמרים קטנים ונידחים, מצאתי את התובנות הכי מרתקות.
וגם בספרות, נכון? גם בספרות מצאת את קצת
תובנות. וגם בספרות, זאת אומרת, אני צריך להודות שעבודה מקיפה בתחום הספרותי דורשת עוד מחקר, אבל בהחלט נעזרתי גם בעזרת חוקרת גרמניה שעסקה באופן הרבה יותר שיטתי בתחום הספרותי. ואני אגיד עוד משהו, מכיוון שאני מאמין שגם מי שחוקר תקופה מוגדרת ומסוימת, במובן הזה היהודים תחת גרמניה הנאצית, אנחנו בעצם חוקרים בני אדם. ואז אני מוצא למשל בספר של תומס מן, הר הקסמים, שנכתב בנסיבות אחרות לחלוטין, תובנות מרתקות על חוויית זרימת הזמן, שאני יכול ליישם אותם בתוך החומרים שלי, אז אני מביא בתוך הפרק על הזמן, ציטוט מאוד מעניין של האקסקורס, הנספח שתומס מן מכניס לתוך הר הקסמים שלו על זרימת הזמן, ואני רואה איך התובנות הגרמניות, האינטלקטואליות, התרבותיות הללו, מחלחלות בחיים של ה... של הגיבורים שלי, ואני יכול לתת כמובן עוד דוגמאות. הספרות היפה, מה שמכונה, היא משמשת גם מקור השראה בשביל להבין תופעות כאלה ולפרש.
אנחנו מדברים, דיברנו מקודם על המרחב, אתה מזכיר עכשיו גם את הזמן, וזה נורא יפה לראות אצלך בספר, שבעצם אתה אומר, כן, אם הצמצום המרחבי הוביל אותם אל הבית, הרי שהצמצום של, זה לא בדיוק צמצום, בעצם הזמן נמתח כשאתה יושב בבית ואין לך לאן ללכת, אבל זה מוביל אותם אל העבר. אתה כותב, כן. וזו הבחנה נורא יפה, שכשאתה מצטמצם מבחינת הזמן והמרחב, אתה מצטמצם לתוך הבית ולעבר שלך.
כן, אז קודם כל, בהיבט של הזמן יש שתי התמודדויות מרכזיות. אחת שאתה התייחסת אליה, והיא באמת מרתקת, וכולנו מכירים אותה גם מחיי היומיום, ושוב הקורונה נתנה לנו יותר חזק בפרצוף את הדבר הזה, שכשאתה במציאות של חוסר וטעות והמתנה, ואתה לא יודע לאן הדברים הולכים, ואופק העתיד חסום בפניך, אז אתה חווה את זרימת הזמן אחרת החלוטין מאשר בשגרה. לוז שלך עם מלא סימני שאלה, אתה לא יודע מה יהיה מחר, או את לא יודעת מה יהיה מחר, וזה בהחלט מאוד משפיע. העניין שני, זה חוויית מעגל הזמן, זאת אומרת מעגל השנה, שנותן לנו, עכשיו אנחנו סיימנו את חג פסח, אנחנו נכנסים ליום השואה, יום עצמאות, שבועות, יש לנו איזשהו מעגל שנה, שבצורה כזאת או אחרת מחובר לאוגני הזהות שלנו ולזהות הקולקטיבית שלנו, וליהודים האלה הדבר הזה הולך לאיבוד. הם מאבדים את הקשר לחגים הגרמנים, הם כמובן לא נקשרים לימי הציון החדשים שהמשטר הנאצי מכניס ללוח השנה הגרמני, והם נרצים גם לבנות את חוויית מעגל השנה שלהם בצורה אחרת, וזה גם מתחבר ליחס לעבר, כי אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה, גם ביומנים של רובם, גם בכיתה העיתונות, איך הלוח השנה היהודי, שאני לא אגיד שהוא נשכח, אבל הוא די נדחק בחיים של רבים מהכותבים שלי לפני התקופה הנאצית, מונחח בצורה יותר משמעותית ביומיום שלהם, והם נותנים לו יותר משמעות בנסיבות הללו, וגם פנייה לעבר, ואני מדבר גם על העבר הפרטי, זאת אומרת, אנשים, בטח עד כותבים המבוגרים שלי יותר, מחטטים יותר בעבר שלהם, עסוקים בו, כותבים עליו, כמו שזה בעצם המרחב שיש להם להגיע אליו, ופה נעזרתי אגב ספרות, נעזרתי בתובנות המרתקות של ז'אן אמרי, אותו יהודי וינאים, עם רקע צרפתי אחר כך, שכותב על ההזדקנות, ואומר, האדם הזקן, אין לו יותר מרחב, יש לו רק זמן. אז פה יש לנו קהילה שבעצם הזדקנת ומסתכלת אחורה גם על העבר הקיבוצי שלה, ויש הרבה מאוד עיסוק בהיסטוריה יהודית גרמנית, כי איזושהי דרך להתמודד עם השאלה מה יהיה בעתיד, העתיד הוא לא ברור.
אני רוצה לשאול אותך בכלל על הפן הזה, על לא פן, אלא על הטכניקה הזאת של לעשות היסטוריה בצורה שבה אתה עשית. הספר כשאני, שלך, כשקראתי בו, מאוד הזכיר לי את הספר להיות בעולם של בועז נוימן, שבעצם מנסה לתהות גם כן על הגרמני במפנה המאה, באמצעות טקסטים די דומים, ובעצם אני שואל, ושניכם גם מדברים על היידיגר, על העובדה שאתם מדברים על להיות בעולם באמת, על איך זה להיות יהודי בנקודת הזמן הזאת, מהי המהות של האדם שהוא נמצא בדבר הזה, ואתם עושים את זה בעצם בדרך שהיא לא עדויות קשיחות, היא לא, בעצם זה דרך קצת שונה לעשות היסטוריה.
כן, אני הספקתי עוד לדבר עם בועז עליו השלום לפני שהוא נפטר על הפרויקט הזה, ואולי הוא ראה את אחד המאמרים. אני קטונתי מלהסתמך על היידיגר כמור, אני במובן הזה התייחסתי למאמרים שלו, אבל מה שאני עושה, ואני חושב שגם מה שבועז עשה בדרכו שהיא שונה משלי, אנחנו עושים היסטוריה תרבותית. זאת אומרת, הדור שלפנינו עשה היסטוריה פוליטית, היסטוריה חברתית, אני רוצה להיכנס יותר לעומק, אבל לא מיוחד בזה. בני הדור שלי פונים יותר לכיוון של היסטוריה תרבותית, ומנסים לנתח את ההתנסות, את החוויה, משהו יותר אינטימי בחוויה האנושית, ודרך זה בעצם להיכנס לתובנות של העבר. וזה דורש גם הסתמכות על מקורות אחרים, וזה בהחלט מסתייע בפנייה לדיסציפלינות אחרות. ויש לו בהחלט ויכוח דורי, כי ההיסטוריונים הדור שלפניי, חלק מהם, אני לא אומר, ממש לא כולם, אומרים לי, זה לא בדיוק היסטוריה מה שאתה עושה, אתה יותר סוציולוג, אתה יותר אנתרופולוג. לא, אני היסטוריון. קודם כל, בגלל המחויבות שלי למקורות. אני חושב שאנתרופולוג או סוציולוג, קודם כל, או סוציולוגית, קודם כל מתבססים על מתודולוגיה מסוימת, על תיאוריה מסוימת, ואז הם הולכים לשטח לבדוק את המקורות שלהם. אני כהיסטוריון, קודם כל, מתבסס על המקורות, ואני יכול לפנות למנעד מאוד רחב של תיאוריות שונות בתחום מדעי החברה, מדעי התרבות או ספרות, כדי לעזר ולהתמך בהם, אבל המחויבות שלי קודם כל למקורות ולהקשר ההיסטורי. אני בודק סוגיות רכות יותר, נכון? זה מה שמעניין אותי.
אני רוצה לשאול אותך, מה הכי הפתיע אותך בסופו של דבר במחקר הזה? עם איזה רעיונות באת וממה הופתעת?
שאלה מאוד טובה שמפתיעה אותי כשלעצמה, אבל אני נסה בכל זאת להתמודד עם הדבר הזה. אני חושב ש... אני לא יצאתי עם תובנה שונה לחלוטין ממה זה להיות יהודי גרמני בגרמניה הנאצית לפני המחקר ואחריו, אולי כי אני עסקתי בזה כבר 20 שנה לפני כן. אבל למשל, להגיע לאומנים של ויקטור קלמפרר, שלפני שעשיתי את המחקר הזה לא הכרתי אותו לעומק, מהסיבה הפשוטה, כל כך הרבה אנשים חכמים וטובים בפניי כתבו עליו, אז מה אני כבר אמצא שם?
כן.
ואז גיליתי שכתבו בעיקר על הזהות היהודית שלו ועל התפיסות הפוליטיות שלו, אבל אותי עניין על מרחב הזמן. ומצאתי למשל שנושא הנהיגה, שאף לא חשבתי עליו, הנהיגה והאוטו והחוויה שלו כנהג, עד כדי כך שבשלב מסוים הוא כותב כפרודיה להמנון הנאצי, אוטו, אוטו, אובר אלס, כן? זה חזית שלא חשבתי עליה, משהו שככה ברמה מסוימת הפתיע אותי. או אני אקח דוגמה אחרת, יהודיה קאטי מוזס, יהודיה שמצאתי אוסף מכתבים מרתק שלה באחד הארכיונים שהתבססתי עליהם, כותבת לילדים שלה שדוחקים אותה לחדר בהיקף של 13 מטר מרובע, אבל היא עדיין מחלקת אותו לחדר אוכל, מחסן, פינת עבודה וחדר שינה. שזה נשמע אבסורדי לחלוטין, אבל בעצם זה הדרך שלה להתמודד עם עם צלם אנוש.
כן.
או וילי כהן שיוצא לטיולי ערב עם, 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 עם הבנות שלו, ורואים איך הוא מנסה לשחות עד הסוף את השניות האחרות שיש לו להיות בחוץ, ולהיות בכל מקום שעדיין אין בו תשלט אסור ליהודים. עכשיו, האם זה מפתיע אותי? אני לא יודע אם זה מפתיע אותי ברמה האינטלקטואלית, לא ידעתי שלא היה יכול להיות שזה קיים, אבל זה מרתק אותי בעומק של הכניסה לפרטים ובהבנה שלו, של האנושיות שיש כאן, של עומק ההתנוזות שיש כאן.
פרופסור גיא מירון, להיות יהודי בגרמניה הנאצית, מרחב וזמן, ספר חדש ומאוד מעניין. מעניין, זווית מאוד אחרת ממה שאנחנו מכירים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.